שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה שלומך היום?
בסדר גמור, ואנחנו מזכירים למטפלים ובעלי עסקים בעולמות הגוף והנפש והבריאות הטבעית שיש לנו פלטפורמה שמקדמת את התחומים האלו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו שנביא אתכם לקדמת הבמה. הפרטים המלאים בקישור המצורף בתיאור הפרק. ולענייננו, הפרק היום ברוח האולימפיאדה, ואנחנו שמחים ומתרגשים מאוד לארח את אורי ססון. היי אורי, מה שלומך?
אהלן חברים, מה שלומכם?
תודה שבאת בתקופה כה מרגשת.
ממש מרגשת.
בטח עבורך.
האמת שכן.
ולטובת המאזינים שלא מכירים את אורי ססון, אז הוא פעמיים מדליסט אולימפי, והיום הוא מעביר ומנחה סדנאות בתחום החוסן המנטלי, ואנחנו הולכים לדבר גם על זה בין היתר. עם האורחים שלנו בדרך כלל אנחנו מתחילים על איך הם הגיעו לתחום העיסוק שלהם, אז אשמח לשמוע איך הגעת בכלל להתעסק בעולם הזה של ג'ודו.
כן, אז וואו, יש משהו קודם כל באמת סימבולי בזה שאנחנו כאן יושבים ומדברים על העבר בזמן שיש כרגע מתקיימים המשחקים האולימפיים. אני, אתה יודע, אני, מאז שפרשתי, זה פעם ראשונה שאני צופה מהבית, מהסלון, וזה מרגש מאוד, אז אני ככה ביום מאוד מאוד רגשי. לגבי השאלה שלך, התחלתי להתאמן בירושלים בגיל 8, ומי שהביא אותי לענף הזה יד ביד בשכונת ארמון הנציב, זה אח שלי, אלון, שהיה מאוד מוכשר בגילאים הצעירים. הוא היה בשבילי מודל לחיקוי, היה אלוף ישראל, בהמשך גם אלוף אירופה, ואני הסתכלתי עליו כדמות מישהו שאני רוצה להיות כמוהו, וככה זה התחיל, בתור חוג, בתור תחביב, בתור מישהו שאתה הולך אחריו, והשנים ככה עוברות, ואתה רואה שאתה לא רע, סך הכל, וזה הופך להיות כבר משהו מעבר, אתה יודע, מחוג לאימונים בנבחרת, בנבחרת ישראל בגיל 15, ו... בשלב מאוחר יותר כבר מעבר למגורים במכון וינגט ומתחרויות בחול, מכונות אימונים בחול, עד הרגע שזה הופך להיות מקצוע ממש.
ומתי אבל באמת עושים את התובנה? כי זה לא פשוט אני מניח, לא לך, למשפחה, כאילו איך לוקחים ילד ומתחייבים לתהליך כזה?
כן, הרבה מתוך אהבה, הרבה תמיכה, לתת לילד לעשות, במקרה שלי, את מה שהוא באמת אוהב, מה שהוא רוצה להיות, והמסלול היה גם, בגלל שאני אלון עבר את אותו מסלול, אז היה נורא טבעי וגם ידעו מה, איך לעשות את זה איתי. אז כן, אז הרבה תמיכה מהבית, ויכולת מאוד מפתיעה של ההורים לא להיות הורים מלחיצים ולהיות הורים תומכים, מעורבים אבל לא מתערבים, מה שנקרא. וכן, זה משהו מאוד מיוחד שאני חושב שאי אפשר לבד, זאת אומרת. אם לא היה לי את המעטפת הנכונה, ההורים שהשקיעו בתחילת הדרך עשרות אלפי שקלים, אנחנו יודעים שג'ודו זה ענף אולימפי, אנחנו יודעים שהאולימפיאדה היא, בוא נגיד בתחילת הדרך לפחות, לספורטאי זה לא דבר מתגמל. אז אתה צריך לבוא מבית תומך, אתה צריך, אני בעצמי עבדתי גם בתור נער צעיר, היה לי מועדון ג'ודו עם ילדים שדרכתי אותם, אבל ללא ספק לבית, להורים, לאח שלי, יש חלק גדול במקום שאני נמצא בו היום.
מתי הבנת שהג'ודו הוא לא רק ספורט, אלא משהו אחר בשבילך?
יש כמה נקודות מרכזיות בקריירה שבעצם משנה קריירה. לדוגמה, כשאתה הופך להיות אלוף ישראל, ופתאום כשאתה, שוב, בשלב הזה אתה עדיין לא מקבל כסף מהמדינה, או ספונסרים וכאלה ואחרים, אתה מוכר רק באזורי הג'ודו, מי שמתעסק בג'ודו יודע מי אתה, אבל כשאתה ככה פורץ את תקרת זכוכית שלך, ואתה מצליח לזכות בטורניר בינלאומי, כמו אליפות אירופה לצורך העניין. שם פתאום יש יותר סיקור תקשורתי, וחברות מסתכלות עליך, חברות מסחריות, אומרות, בספורטאי הזה אני רוצה להשקיע, ואז אתה שם את הפט שלהם על החליפת ג'ודו, ואתה בעצם סוג של פרזנטור שלהם. ומעבר לזה, גם מובן, יש את התמיכה של הוועד האולימפי, שזה מגיע גם בקריטריון מסוים של תוצאות שאתה צריך לעמוד בהם. מדליה בטורניר גרנד סלאם, זה משהו שמכניס אותך לסגל אחד מהסגלים, אמנם לא הכי בכיר, אבל אתה מצחיל לקבל סכום מסוים שמודד לך טיפה שקט, צריך רק לזכור שזה לא מביא אותך להיות מיליונר, מדובר באלפי שקלים בודדים, אבל שם אני חושב ברגע הזה שאתה מתחיל לקבל כסף, אתה אומר וואו, החוג הזה כבר לא חוג, מישהו מוכן לשלם עליי, כדי שאני אצג את המדינה, ואז אתה מבין שזה הופך את העבודה שלך, לקום בבוקר וללכת לאימון, זו עבודה לכל דבר, כי מישהו משקיע בך, מסימנו אותך. זה קרה בגיל 20.
ובגיל צעיר יותר, אבל יש מעטפת של מטפלים ומאמנים שיודעים לעזור לך להתמודד גם בהיבט המנטלי, עוד לפני שרואים פה כסף לצורך העניין. כי בכל זאת זה ילד שעובר איזשהו תהליך.
אני יכול להגיד בצער רב שבתקופתי לא היה מספיק מודעות לתחום המנטלי מבחינת הספורט, אולי היה, אבל לא מספיק לגילאים הצעירים, ודי התמודדתי לבד ועם הסביבה שהייתה איתי. התמיכה המנטלית הגיעה בעיקר כשנכנסתי לנבחרות ישראל, שם יש מעטפת רפואית, אני צריך לחשוב על גיל 20, כן? עד אז כוחות עצמך, ספורטאי, בעצם עבדתי פסיכולוג קליני בשם נועם מייל, מאוד מוכר בתחום, ובהמשך אלעד פזי, אז התמיכה המנטלית הגיעה מאוחר יותר. אני יודע שהיום, סיפור קצת אחר, יש פסיכולוג גם לגילאי 14, 15, 16, אפילו 13, וטוב שכך, מאוד מאמין בזה.
יפה, חשוב מאוד, כי אנחנו גם מכירים את התחום הזה של החשיבות באמת של הגוף והנפש, וכמה זה עוזר להחלים מפציעות באופן כללי. ובהיבט הפיזי, כאילו, מה שגרת האימונים, איך זה עובד?
אז מדובר בספורטאי אולימפי, זו שגרה מאוד אינטנסיבית. מדובר בפחות, אני יכול להעיד מענף הג'ודו, שזה בין 10 ל-14 יחידות אימון שבועיות. כל יום יש שני אימונים מבוקר עד ערב, לפעמים גם שלושה אימונים, וזה בהתאם לתוכנית המקצועית של המאמן, של אורנס מג'ה, לצורך העניין, הוא קובע את האימונים. זה יכול להיות אימון ג'ודו בבוקר, בערב אימון ריצה ומשקולות, בין לבין אתה עושה טיפולים ונח ופיזיותרפיה ותזונה, ויש לנו תזונאי גם שעובד איתנו. אתה משקיע בגוף שלך המון זמן וכסף כדי להיות הכי טוב שאתה יכול, כי זה הכלי שבסוף מביא אותנו לרמות הגבוהות ביותר, וזה מה שיקבע גם, האחוז הנוסף הזה שיקבע אם תנצח אותו, את המתחרה שלך ברגע האחרון, או שתפסיד מפאת חוסר אנרגיה או חוסר ריכוז. לכן, ספורטאים אולימפיים, אנחנו יודעים שהיום משקיעים יותר ויותר בתחום הזה, בתחום התזונתי, בתחום המנטלי כמובן. וזה צריך רק להבין שלהיות ספורטאי, זה להיות 24/7 בתוך זה. אין מי שמתעסק בדברים במקביל לאימונים, הוא כנראה לא כל כולו בתוך הדבר. וכדי להיות הכי טוב בעולם, אוקיי, שזו המטרה, לשם כך התכנסנו, אתה צריך להקריב המון.
זו השקעה אדירה.
בהחלט, השקעה אדירה. אתה יודע, אנחנו שואלים אותי לא פעם ולא פעמיים, תגיד, אתה מרגיש שוויתרת על הרבה דברים? ואני כאילו לא מרגיש ככה, באמת, אני מרגיש שהרווחתי הרבה דברים. אילו לעשות את מה שכל הילדים עושים בגיל 14 או 15, זה משהו שהוא פחות כנראה משך אותי, רציתי לעשות משהו אחר, משהו מיוחד, והרווחתי מזה כל כך הרבה דברים לחיים, חוסן וחוויות שאני, וואו, לא אשכח לעולם. ונכון, היה קצת קושי בלימודים ודברים כאלה, אבל תמיד אפשר להשלים, ותמיד אפשר, אתה יודע, לשאוף להשיג דברים חדשים שאולי בילדות לא הצלחת להשיג, אז בסדר גמור. הספורט לא ילך כל החיים, כן? ללמוד תמיד אפשר.
ובהיבט התזונתי, אז איך זה עובד לספורטאים אולימפיים? כאילו יש תפריט מותאם, או אם נגיד לצורך העניין, ספורטאי שהוא טבעוני או צמחוני?
כן, יש, בהחלט. יש מתאימים את סגנון התזונה לכל ספורטאי באשר הוא. אם יש מישהו שהוא לא אוכל בשר, אז לא, אז תנו לו לאכול דגים. אם יש מישהו שהוא צמחונית, ימצאו את הדרך. עם תוספי תזונה, עם מה שצריך, כן. אני יכול להגיד לך שיש ספורטאי בנבחרת שלתקופה היה טבעוני, בגלל הסדרה שהוא ראה בנטפליקס, שוכחתי את שמה עכשיו, שמדברת על הרעיינים שם עם ספורטאים אולימפיים, שהם הפכו לטבעוניים, אני חושב לברון מדבר שם, לא טועה. והוא, כן, והוא בא ואמר למיקי התזונאית, תשמע, אני מעכשיו טבעוני, אז התפריט היה בטל.
וזה שיפר את ההישגים? באמת?
לא, לא חושב, לא. לא, לפי מה ש... הוא לא עשה את זה לאורך זמן, אולי זה לא אינדיקציה כל כך, אבל שוב, אני לא חושב שיש אמת אחת ברורה, יש מישהו שיותר מתאים לו לאכול ככה, ויש מישהו שיותר מתאים לו לאכול ככה. כל אחד צריך למצוא באמת את הדבר שעושה לו הכי טוב. מה הכי מרגיש לו קליל, אנרגטי, ולא רק לפי תאוות וטעמים טובים.
את זה שמים בצד בדרך כלל, לא? באימון, במשטר של תחרויות.
את הנושא
של התאוות והדברים שבאמת בא לאכול.
תלוי, כן, קודם כל מבחינה מנטלית, לדחות סיפוקים רגעיים זה דבר שהוא מחזק אותך, בטח שאתה הולך לקרב ג'ודו, שזה כמו מלחמה. צריך כמה שפחות להתפתות למקום שאומר לך, תהנה פה, תהנה שם. כשאתה עובד על זה, וזה יכול לבוא גם בקטע התזונתי, למנוע מעצמך לאכול דברים שעתירי סוכר או טעימים מאוד, יש לזה איזה משהו, אני הרגשתי שבתקופה של תחרויות שמנעתי מעצמי, דווקא התחזקתי יותר. אבל איפה שהייתי ככה נופל יותר לשטויות, אז אני לא בטוח שהייתי בסיעי. ויש בהחלט קשר, זה לא אינדיקציה ברורה שאם תאכל, בריא, תצליח, אבל זה כן עושה משהו מבחינה מנטלית.
חלק מהמכלול.
לגמרי.
תגיד, בקטע המנטלי היו לך תקסים או כל מיני דברים שהיית עושה לפני קרבות, לפני טורנירים?
קודם כל היה לי מין קטע כזה של התכנסות, כבר אני אומר לך שבועיים לפני התחרות שהייתי ככה יותר... עושה הרבה דמיון מודרך לפני שאני הולך לישון, הייתי מדמיין את הקרב הראשון, הייתי מקיף את עצמי הרבה במשפחה, חברים טובים. רציתי שיהיה לי סביבה נעימה שאני אוכל להרגיש בה בנוח, כי את להיות לפני תחרות זה להיות מאוד מאוד לחוץ, כן? וזה קשה. אתה צריך שיהיה לך אנשים טובים שאוהבים אותך, מעריכים אותך. אז קודם כל מהבחינה הזאת היא גם ברמת הטקסיות הרגעית לאותו רגע, כן, הייתי תמיד מסדר את הבגדים בדיוק של המזווד, של העתיק שאני לוקח לתחרות, ערב התחרות הייתי מסדר את זה בדיוק אחד לאחד, והיה לי את השיחה הקבועה שהייתי עושה עם אלעד הפסיכולוג, ובבוקר את החימום הקבוע שאני עושה, בדיוק ידעתי בדיוק איזה חימום אני עושה, כמה כניסות, כמה הפלות, כמה ריצות, ואת המוזיקה הקבועה שהייתי שומע.
דייקת את זה לפי ההישגים של התחרויות?
מה?
את הטקסים? כאילו היית משנה משהו בטקס, כי אם היית אומר שזה לא עובד, מקדם אותך למדליה.
באיזשהו שלב, לא, עשיתי את מה שהרגיש לי נכון, פשוט. אולי באמת ככל שמשהו עבד יותר, אז הייתי עושה אותו יותר, אבל היו לי טקסים שהייתי עושה, כן, כן. וזה עוזר, טקסיות זה דבר נהדר, בטח לפני אירוע חשוב, כמו תחרות או... אפילו פגישה חשובה, אנשים להתכונן כמו שצריך, אז מסדר את המוח.
אז זה גם חלק מהטיפים שאתה נותן היום בהרצאות שלך. נשמח גם לדבר על זה, באמת איך אתה מיישם את כל מה שלקחת מעולם הספורט לחיים שאחרי.
כן, האמת היא שביום ליום זה עוד יותר מפתיע אותי כמה הקשר נמצא שם, איזו אנלוגיה מעניינת ויפה יש בין עולם הג'ודו לעולם הניהולי, ארגוני, לקבלת החלטות ולמציאות שהיא משתנה ואיך לעמוד ביעדים. זה פשוט מרגיש נורא נורא זהה. באמת דיברתי עם לא מעט מנהלים ואומרים לי, תקשיב, פה אני הרגשתי ככה, פה אני הרגשתי גם מרותק עסקית אמנם. ומעניין לבחון את זה ולראות עוד יותר את הקשר, ובהחלט אני לוקח כלים שעזרו לי להצליח כספורטאי, ואגב משתמש בהם גם היום לחיים שלי שאני כבר לא ספורטאי אולימפי, ומשתמש בהם בהצלחה, צריך להגיד, אני ממש מאמין בהם. ומעבר להרצאות ולסדנאות גם הקמתי קורס דיגיטלי שקראתי לו Winner Mindset, שמדבר על התובנות האלה והכלים האלה, 10 פרקים, אגב מי שרוצה מוזמן להיכנס אליי לאתר orisason.com, שם יש את הקורס הדיגיטלי שלי שנקרא Winner Mindset, הוא שק לו ממש לא ממזמן, ו10 פרקים מאוד כלילים, כל פרק בין 10 ל-12 דקות.
למי זה מתאים?
גם לבני נוער וגם להורים של ספורטאים וגם לכל אדם האמת. אני חושב שכיוונתי בסוף לאוכלוסייה הכללית, אבל אם אני ככה מזקק את זה, אז נראה לי שהורים יכולים מאוד מאוד להתחבר, וגם ספורטאים צעירים. כי אני מדבר שם הרבה על איך להתמודד עם כישלון, ודברים שאני עשיתי שעזרו לי, ואיך להציב יעדים ריאליים, ואיך להתמודד עם חרדה, ואיך להתמודד עם ספק. אני חושב שזה משהו שבני נוער עוברים, האמת שכל אדם.
נשמע שימושי מאוד.
תודה.
תוכל לתת לנו איזה טיפ, מה שעזר לך להתמודד עם פציעות?
כן, תשמע, נפצעתי לא מעט פעמים, וכל פעם שאני נפצע, ואני חוזר מהפציעה הזו, אני שואל את עצמי, איך אתה עושה את זה? זה כאילו כל פעם נראה כמו סוף העולם באותו רגע, שאתה חווה איזה פציעה מאוד מאוד קשה. למשל, ב-2013... קראתי שתי רצועות בשורש כף היד, ועוד שנייה, באחת מתחרויות שמתי את היד לא טוב כזה בליפות העולם, בברזיל, ואמר לי הרופא שסיימתי את חלקי בג'ודו. זהו, נגמר. ואת מרגיש שהקרקע ממש נשמטת לך בין הרגליים, ומה שעשיתי כנראה באופן קצת, אף אחד לא לימד אותי, אבל זה כאילו כל יום להתרכז ביום עצמו. זה כאילו היום אני צריך להבין מה ההבחנה של הפציעה, אני הולך להבין מה ההבחנה. מחר אני צריך למצוא את המטפל הכי טוב, אני מצא את המטפל, מצאתי את המטפל, אני צריך רק להזיז את היד, אני מזיז את היד, וככה, שלב אחר שלב, שאתה מתרכז במה שאתה צריך לעשות עכשיו, ואתה אופטימי מאוד, ואתה שוב שם סביבך אנשים טובים, ואתה, העניין של התקווה זה דבר שהוא, כל כך משפיע על, על השיקום של הגוף. זאת אומרת, אם אתה נשאב למקומות דיכאוניים, והרבה פעמים אני מרגיש שיש בחירה. אפשר לבחור לא להיות, לא לצלול למקומות האלה, על ידי עשייה, על ידי שינויים, על ידי התחדשות. להציב לעצמך מטרות בתוך השיקום. לאהוב את האתגר הזה. באיזשהו מקום התמסרתי, בעל כורחי, כן? היו לי כמה פציעות שהייתי חייב להתמודד איתם, לא הייתה לי ברירה, אבל הדרך להתמודד איתם הייתה להסתכל על זה כאתגר, אוקיי, אומרים שאני לא אחזור, אני אראה להם שאני אחזור. אני אראה להם שבסוף אני אזכה באולימפיאדה. ואפשר להשתמש בדברים האלה כמניע, כמניע אדיר.
יפה. אילו עצות היית נותן היום לספורטאים צעירים איך לפתח חוסן מנטלי?
אם יש משהו שאני הבנתי לגבי חוסן מנטלי, זה שחלק גדול ממנו נוצר מתוך חוויות של מאמץ. זאת אומרת, מאמץ יכול להגיע באימון פיזי מאוד 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 משמעותי, שאתה לוקח את הגוף שלך לקצה גבול היכולת, ויש את הקול הזה שאומר לך, תעצור, תנוח. אז לפעמים בני נוער, וגם אנשים, כן, לא רק בני נוער, מבטרים לעצמם לפני שהם באמת בחנו את ה... את ה, את ה, שהם בחנו את עצמם, כמה הם יכולים לקחת רחוק את הגוף. אני חושב ששם בנקודה הזאת, אם מחליטים עוד קצת להמשיך, ועוד קצת להילחם, זה מפתח את החוסן. עכשיו, המאמץ הזה יכול לפגוש אנשים גם לפני רעיון עבודה, שהם קיבלו הרבה פעמים לא, 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 אבל בכל זאת הם ממשיכים לנסות. גם שם מתפתח חוסן מנטלי. חוסן מנטלי זה דבר שהוא צריך לטפח כל הזמן, ואולי יש כאלה ש... נולדו עם איזה בסיס קצת יותר, בריא, נקרא לזה, אבל גם מי שהיה לו ילדות אולי יותר מאתגרת, וגם מי שלא לימדו אותו להיות עם חוסן, יכול ללמוד את זה. עם הכוונה נכונה, מנטורים נכונים, בהחלט אפשר לייצר חוסן מנטלי. רק צריך לזכור שאם לא, אם לא מתרגלים אותו, הוא יכול טיפה להישחק.
ומאז הפרישה, איך אתה שומר על כושר, על תזונה?
קודם כל, הדבר הראשון שרציתי לעשות כשפרשתי, זה לא לעשות כלום. כן? ובהחלט לא עשיתי כלום. כמה חודשים טובים טיילתי
בבין. מעצימות צי לרגילה.
כן, מוחלטת. ניסיתי פה ושם להתאמן, אבל זה לא בער בי באמת. הרגשתי שאני צריך רגע אחד לתת למערכות של הגוף לנוח מ-20 שנה של פעילות גופנית יומיומית. אתה יודע, זה קרב ג'ודו ואימונים, זה דבר שאתה... זה סבל. כאילו, אין דרך אחרת להגיד את זה, סבל הגוף שלך, נכון שנפשית, אתה מרגיש מדהים שאתה מסיים אימון מוצלח, אבל באותו רגע אתה סובל. אז כל מה שרציתי זה לנוח מתחת לאיזה עץ קוקוס במרכז אמריקה, וזה מה שעשיתי. טסתי לחול, טיילתי, ואז הבנתי שאני כבר לא אוהב את התחושה המגילה הזאת, של לאכול מה שאתה רוצה, והתחלתי לחזור לכושר, כי אני ספורטאי בבסיס שלי, ויצרתי לעצמי תוכנית אימונים, היה לי קשה למצוא את הסביבה. המתאימה, כי כל חיי הייתי רגיל להתאמן בתוך מסגרת של נבחרת ישראל, יש לך מעטפת שעוטפת אותך, ופתאום אתה לבד. פתאום אתה צריך להבין איך אתה מתנהל בתוך הסיטואציה הזאת. אז בהתחלה התאמנתי עם מאמן כזה, ואז עם בקבוצה כזאת, ושם הרגשתי לא בנוח, ושם הרגשתי כן, ואז מצאתי את הסביבה הנכונה, יש לי היום שני מכוני כושר שאני מתאמן בהם, יש להם אימונים פונקציונליים, אני עושה פילאטיס מכשירים, מאוד מאמין בזה, מאוד ממליץ. לכל גבר ששומע את הפודקאסט הזה, ללכת לעשות פילאטיס מכשירים, זה ספורט, אני התאהבתי בספורט הזה. פותח את הגוף, עוזר לשרירים המייצבים, יכול למנוע פציעות, טוב לשיקום, כיף ממש.
אמבטיות קרח, זה גם טרנד עכשיו.
זה טרנד, אני לא פוסל, אני פשוט אין, אם יהיה לי, שוב, אם זה, אני צריך משהו חברתי שיקח אותי לשם. אם החבר שלי יגידו, בוא לאמבטיות קרח, אני הולך. אני כאילו לא יזום מעצמי ללכת לאמבטיות קרח. אבל אני חושב שבפעמים שעשיתי אמבטיות קרח, זה היה וואו.
עשית.
בטח. זה היה מדהים, מדהים, מדהים. כאילו שוב, אני אומר, אם זה יהיה לידי, אני אלך. פשוט כנראה עדיין לא מספיק כי יוזם את זה.
אוקיי.
כן, מבחינת התזונה עשיתי שינוי גדול, ואני מאוד מאמין בצום לסירוגין. זה מה שאני עושה כבר כמה שנים טובות, שאני לא אוכל בבוקר, ומתחיל לאכול את הארוחה שלי באחד בדרך כלל.
אנחנו גם ככה כבר הרבה זמן.
כן, גם דיברנו על זה באחד הפרקים שלנו, כן, עשינו גם פרקים על תזונת הרמב״ם, וצום של זה גם טוב לניקוי רעלים. דרך אגב, גם סאונה זה גם טוב לניקוי רעלים. זה שמזיעים, זה גם עוזר לגוף לנדף רעלים.
זה שינוי אדיר, דרך אגב, הצום לסירוגין, כי בלילה הגוף צריך לעבוד ולשפר ולתקן ולהבריא את עצמו, ובמקום להתעסק במערכת העיכול,
נכון.
אז זה משהו כן, צריך
לעשות. אני חייב להגיד אבל שאני לא קיצוני בזה, זאת אומרת, אני אעשה את זה 4-5 ימים בשבוע, שאר הימים אני טוב, אני גר בתל אביב, קצת קשה.
הפיתויים.
הפיתויים קשים. לא, אבל אני נותן לעצמי כאילו את ה... אם בא לי באמצע הלילה לדפוק פיצה, אני אדפוק פיצה, כאילו, זה בסדר, אני יודע שזה לא טוב, אבל אני צריך גם לנפש. אבל האורח חיים הוא בריא.
בתקופה שהתחרת, אז גם היה לך צ'יט דייז כאלו, שימים שאתה היית אוכל מה שאתה רוצה, כאילו, אחת כמה זמן זה עובד, איך זה היה?
תשמע, אני, אצלי סיפור קצת אחר, כי אני התחרתי במשקל פתוח, זאת אומרת, לא היה משטר תזונתי ברמת הדיוק, כי אני התחרתי נגד ספורטאים שמעל 100 קילו, וכן הייתי צריך לשמור על אחוז שומן מסוים, אבל תזונה בריאה, אבל לא היה קורה כלום, פתאום הייתי אוכל פה זה, פה שם, זה בסדר כאילו, כן? אבל האוכל...
כמויות אדירות בטח, לא?
5,000 קלוריות ביום, הייתי צריך להגיע לדבר הזה, לרוב זה היה מאוכל מזין שהיינו אוכלים שם במכון וינגט, שכולל חזה עוף ודגים ופחממות, אבל כן, היה גם פעמים של המבורגרים וזה, וכאילו, כן.
אוכל זה החיים.
אוכל זה החיים, נכון. אתה יודע להתנהל איתו נכון?
מה הדברים שלא ייכנסו אליך למטבח? יש דבר כזה?
לא, אני אוכל, אני פתוח להכל. אין משהו, לא מצאתי משהו שלא טעים לי עדיין. לא יודע, לא מצאתי משהו כזה. אני מת למצוא, אולי, אבל שלא מצאתי, כי אני אוהב הכל, באמת, אני אוהב את המטבח האסייתי.
אתה גם מבשל?
כן, אוכל מאוד בסיסי. לא עכשיו אתחיל להשקיע יותר מדי בשביל עצמי, כי אני רווק, אבל מאמין שבטפו-טפו-טפו, כשתהיה זוגיות טובה ומשפחה, אז אולי אני אמצא את עצמי יותר במטבח, אבל גם, לא יכול להגיד לך שזה יהיה תכלית חיי. זאת אומרת, אבל יש משהו כיפי בלבשל, ויש גם משהו כיפי בלבשל ביחד. כן.
כן, נכון, זה אחלה בילוי.
אחלה בילוי.
כן, אני אוהב עם הילדים לבשל.
מדהים.
כן.
מדהים.
טוב, אולי קחו אותך למאסטר שף מפה, בעקבות הפרק.
אולי, מי יודע, אני מסיים ריאליטי, אני כרגע נראה לי שזה ברייק קטן.
זה גם קשוח. ריאליטי קשוח ביותר, זה הרבה עבודה, נכון?
איזה ריאליטי?
רוקדים כוכבים.
אוקיי, כן, כן, עוד אחד. רוקדים כוכבים הוא ריאליטי מאוד קשוח, אבל הוא אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי בחיים שלי. לבחון את עצמך בעולם שלא חשבת שאי פעם תיגע בו, ריקוד, מה לי ולריקוד?
מול מצלמות, מול...
כן,
דווקא... אבל עדיין הוא רגיל, כי זה סביבה תחרותית.
אז יפה, אז כן, זה לא... כל אחד, הקושי, אני מניח, בתוכנית תפס אותו בתחום אחר. לי לא היה קשה, הלייב, אני רגיל לתחושה הזאת של המאני טיים, ונהניתי מזה אפילו, כן? נהניתי לעלות על הבמה ולהיות הכי טוב שאני יכול. הקושי אצלי היה מן הסתם, בהבנה התנועתית וברקות, קשה, אני 120 קילו. ובכל זאת, מאוד התמסרתי לאתגר הזה, והיה לי כיף. אני מאוד מאוד שמח שיום אחד אני אוכל לספר לנכדים שלי, שהייתי בתוכנית הזאת.
לגמרי.
אני יכול להראות, אפילו אני אוכל להראות להם את זה, איזה כיף.
ותגיד, מלבד הריאליטי, איפה התחרותיות תופסת אותך היום? כאילו, סתם לדוגמה, מבחינת כמות עוקבים באינסטגרם, לעומת ספורטאים אחרים, זה משהו שבוער לך, או ש...
לא, זה לא המהות בעיניי, הכמות עוקבים, זה יותר מה שאתה עושה. זאת אומרת, אני חושב שנהייתי קצת פחות תחרותי אחרי שפרשתי, אתה יודע? זאת אומרת, אני כמובן עדיין רוצה להשיג דברים, אבל אני כבר פחות מסתכל על מה שלאחרים יש, אני מתרכז במה שלי יש. ועם זה אני תחרותי עם עצמי. אני רוצה להצליח ללמוד יותר, להחכים יותר, וכן, גם לחשוף ליותר ויותר אנשים, וכדי לעשות את זה, מה לעשות? צריך לחשוב איך לעשות את זה, אז לשים את האנשים הנכונים, שידעו איך להגיע לאנשים האלה. ויש איתי צוות שעובד איתי, בטח, אני לא עובד לבד, כי אני חושב שלבד אי אפשר. אבל כן, זה אין ספק שיש ספורטאים מאוד מוצלחים, שרואים לינוי אשרה, ופיטר פלצ'יק, וארטום דולגופיאט, ולראות אותם עכשיו באולימפיאדה זה מדהים, 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 מדהים.
כן, ואתה עכשיו בכובע הפרשן, איך אתה עם זה?
אני ממש בסדר עם זה. כאילו לפעמים אני מרגיש שזה לא בסדר שאני בסדר. אתה מרגיש בסדר, אתה אמור להיות שם. אנשים ככה תופסים את זה, אתה אמור להיות עכשיו באולימפיאדה. אני מבין את זה, למה זה מרגיש שכאילו, איך זה יכול להיות שהוא לא מרגיש שזה תחושת פספוס, כי אני חושב שהגעתי לסובע ומיצוי, וואו, כאילו באמת, זה כמו מישהו שהיה בצבא 20 שנה ורק רוצה להשתחרר ולצאת מקבע, אתם יודעים, אז ככה הרגשתי. הייתי בקבע של ג'ודו המון שנים.
כי לא מבינים את כמות ההשקעה שאתה צריך להשקיע בשביל להגיע לתארים כאלה.
קודם כל, זו השקעה מטורפת של שנים, ודבר שני, אם אין לך כבר את הדרייב להצליח בתחום ספציפי, כי אתה מרגיש שמיצית את עצמך, עדיף שתפרוש, עדיף שתחפש את עצמך בתחומים אחרים. זה תמיד יהיה חלק ממני, כן? הג'ודו בנה אותי, ובזכות זה שהצלחתי בג'ודו, אני בכלל יושב היום פה ומדבר איתכם, ומוזמן לכל מיני הרצאות, ומוזמן לתוכניות, אבל, אתם יודעים, יש לנו עוד חלקים שהם לא רק לוחמי ג'ודו, לא רק אנשים שהם ספורטיביים, יש עוד חלקים שמעניין לבחון אותם, מעניין לבדוק אותם, וזהו, העולם הזה הוא מלא בהזדמנויות, מלא בדברים שקורים בו, אז
שווה לתפוס אותם בזמן.
לגמרי.
ואני רציתי גם לציין שראיתי באינסטגרם קטע מסדנה שלך, שאתה מלביש את כולם בתלבושות ג'ודו, אז נשמח לשמוע איך זה עובד, ואם כאילו יש גם קרבות ממש מולך, יש מאנשים שצריך להכריע אותך, איך זה עובד?
אני אסביר. בהתחלה זה, כל הנושא של הרצאות התחיל מטבילת אש מאוד מעניינת, בהרצאה שנקראת, בהרצאה של טד. זו הרצאה שעשיתי מיד אחרי המשחקים האולימפיים בריו, הזמינו אותי לדבר באנגלית 12 דקות לתת הרצאה, ובחרתי בנושא של How a Sensitive Person Became an Olympic Fighter. זה מאוד מעניין, הדיסוננס הזה, כשל להיות לוחם ג'ודו, כשאתה אדם רגיש, ושם גיליתי שכמה אני אוהב את הבמה, זאת אומרת, את הבמה ידעתי שאני אוהב, אבל לבוא ולדבר ולהבין מה עזר לך להצליח ולתת לאחרים כלים, זה סקרן אותי, ומשם התפתחה הרצאה שנקראת כל פעם מחדש, הופעתי איתה אולי כמעט בכל הארץ, ומשם הבנתי שאוקיי, הרצאה של שעה יכולה לרגש, יכולה לעורר בך איזה משהו, אבל היא לא תשפיע מספיק חזק אם לא יהיה לה התערבות גם של גוף, לא רק נפש, אלא גם גוף. ואז הקמתי את סדנת Winner Mindset, שהיא בעצם מתבססת על הרעיון של כל מיני התנסויות מתוך עולם הג'ודו, לדוגמה ריתוק. אוקיי? Okay. מה התחושה שאתה מרותק, איך אתה מתמודד עם זה, איפה זה פוגש אותך, איך ללמוד איך ליפול, אוקיי? Okay, לא לכל אדם זה קל ליפול, אתה יודע, איך להפיל. ראיתי שיש קשר מאוד מעניין בין ג'ודאי לאנשים, ולהתמודדות יומיומית, ועל סמך הדבר הזה הקמתי את הסדנה, פניתי סדנה שהיא מותאמת ארגונית, היא יכולה להיות גם שלוש שעות וגם ורסטילית ותהליכית. אגב, בתהליך מצטרף אליי הפסיכולוג אלעד, שליווה אותי, אנחנו היום מכובע של מטפל מטופל, אנחנו היום כבר שותפים עסקיים, וזה כיף, זה כיף, אנחנו מגיעים לכל מיני חברות, הייתי בגוגל ובאינטל ובפייסבוק, בשבוע שעבר במייקרוסופט, ממש אולימפיאדה, אולימפיאדה עסקית.
נראה ממש מדליק, ממליץ לראות באינסטגרם של אורי, יש שם קטעים, נראה מאוד מיוחד.
זה כיף.
אז אפשר קרב מולך אחר כך?
בשמחה, אתה בטוח שאתה רוצה?
אני אהיה לך בהצלחה.
לא.
אבל כן, אני לשאלתך, אני מפיל פה ושם את המנכ״ל, מרתק אותו, הוא מרתק אותי, מאוד מבדר.
יש איזה סיפור אישי אולי, שעזר לך, נגיד, בחיים האישיים דווקא, שפיתחת חוסן מנטלי, שבא מהפן הספורטיבי, שעזר לך באיזה אתגר מאוד מאוד גדול בחיים האישיים?
האמת היא שיש כל הזמן נקודות כאלה שהן מה שנקרא בונות עוד יותר את החוסן, אפילו השתתפות ברוקדים עם כוכבים, באמת, זה היו לי כאילו, היו לי המון סיבות להגיד לא לדבר הזה, מבוכה, חוסר התאמה פיזית לדבר הזה, אבל בדיוק שם חשבתי על מה שאני יכול להרוויח מבחינה מנטלית, ואמרתי וואו, זה עוד דרך לאתגר את עצמך. אז הנה, דוגמה מעולה לחוסן. צריך חוסן גם לעשות דברים כאלה. אני חושב שהקורונה, תקופה של הקורונה, היה תקופה מאוד מאתגרת, כי ביום אחד עצרו לנו את האימונים, ודחו את המשחקים האולימפיים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ביום אחד אמרו שזהו, לא תהיה אולימפיאדה. ואיך אתה מתמודד עם זה? שאתה
מתכונן ארבע שנים.
ארבע שנים ליום אחד שהוא נדחה. אז שם הבנתי הרבה את המשמעות של לייצר עוגנים, לייצר תחליפים ולהיות בעשייה ובשינויים ולא להיות פסיבי כשמשהו של אי ודאות קורה, ולכן הייתי שמרתי על כושר גופני, וגם הצבתי לעצמי אתגר לרדת במשקל דווקא בתקופת הקורונה שכולם עלו, וזה באמת מתחבר למה לעשות כשמשהו לא טוב קורה. אז רגע אחד להיות מודע אליו ולהיות בעשייה ולא להיות לעמוד במקום, זה מה שאני הבנתי. זה אחלה דרך להתמודד עם לחץ ועם אי ודאות.
מסכים.
כן.
עשייה.
ממש, זה טיפ חשוב לכל תחום. ואנחנו כבר לקראת סיום. יש לנו פינה, אני לא יודע אם יצא לך לראות את הפרק הקודם שלנו, התחלנו אותה שמה, שאנחנו שואלים שאלות את GPT על האורח, צ'אט GPT, את ה-AI.
אתה מוכן?
עמית, אתה מוכן?
בבקשה, מה נשאל אותו היום?
נשאל את GPT, איך אפשר להכריע את אורי ססון בקרב ג'ודו?
איך אפשר להכריע את אורי ססון בקרב ג'ודו?
איזה דרמה.
בבקשה. ההכרעה היא משימה מאתגרת. עם זאת, ישנם מספר עקרונות וטקטיקות שיכולות לסייע במאבק. הכנה פיזית ומנטלית, ניתוח היריב, אימון טכניקות ספציפיות, שימוש במומחיות אישית, ניהול קרב חכם.
אז ככה הוא חושב שאפשר לנצח אותי.
מה תגיד על זה?
שהוא צודק. ככה מנצחים יריבים.
מה שחשוב לציין שההנחיות הללו כלליות ודרוש אימון מתמשך ומעמיק על מנת ליישם אותן בצורה יעילה.
אז אתה מבין מה אתה צריך לעשות כדי לנצח אותי?
חד משמעי. נשמע לי פשוט, סך הכל.
יאללה, נעשה קרב אחרי הפרק.
כן, כן, גם נורא כללי. אבל כן, תשמע, האמת שכן, לא הייתי כדי לנצח את המתחרים שלי, הייתי צריך ללמוד אותם, זה נכון. היינו רואים קרבות, צופים בקרבות, עומדים בדיוק מתי היפני מתעייף, מתי הגיאורגי, אני צריך לתפוס לו את שרבול שמאל. אתה מגיע כמו מכונה.
וואו.
כן, רמת דיוק מאוד מרשימה.
אז הרבה טקטיקה לפני.
המון, המון. אתה חייב אסטרטגיה, אתה חייב להציב יעד גם. היעד היה מאוד ברור, לזכות במדליה אולימפית. גם כל חברה צריכה להציב יעדים. כל אדם צריך להציב יעדים, אבל מעבר לזה שהוא מציב את היעדים, גם צריך שתהיה לו אסטרטגיה. מאוד מאוד נכונה. אצלי האסטרטגיה הייתה לבנות מסוגלות בתחרויות בדרג נמוך יותר, ואז בדרג יותר גבוה, ואז ליצור ביטחון בעצם לאט לאט, עד שבסוף האולימפיאדה מגיעה. הרבה פעמים אנשים רואים את האולימפיאדה פעם בארבע שנים, רואים אותה, ספורטאי מתנקז ליום אחד, אבל הם לא מבינים כמה עבודה יש שם, וכמה רגעים שהוא היה שבור וגמור, ובאיזה מקום נידח באזרבייג'אן, שלא בא לו לקום לאימון בוקר, אבל הוא עושה את זה, כי המאמן שלו מחייב אותו לעשות. באמת, זה רגעים. ובגלל זה האולימפיאדה היא כל כך מרגשת, כי הכל מתפרץ שם. הכל מתפרץ שם.
אתה רואה את עצמך גם בכובע של מאמן?
יום אחד אני מניח שכן. כרגע אני כן עושה אימונים אישיים לספורטאים ספציפיים שמדברים איתי ורוצים, אבל אני לא מחזיק קבוצה, אני עדיין שומר על זה איכשהו, על מה שנקרא, על הטעם של הג'ודו, אבל יום אחד יכול מאוד להיות שאני ארצה להוביל את הנבחרת ולהביא אותה להישגים. כרגע אני צריך להתפתח בעוד תחומים.
שים לך למטרה.
לגמרי.
כן. יש קורס של נשים לינק בתיאור הפרק, באתר של אורי ססון,
נראה לי שצפיתי בקורס הזה, זה פעם או פעמיים.
אז נשים למאזינים גם, בתיאור הפרק יהיה קישור לקורס של אורי. תעקבו אחריו גם ברשתות החברתיות, יש לו אחלה תכנים, ממליצים בחום.
חברים, אני גם רוצה להגיד לכם שתמשיכו עם הפודקאסט שאתם עושים, אני עדיין לא מספיק האזנתי, אבל כמה זה חשוב לדבר על אורח חיים בריא, ואנחנו יודעים כמה השפעה יש על זה, לכל אספקט בחיים בעצם. אנשים צריכים לדעת את זה, אז איזה כיף שאתם קיימים, ותודה שאירחתם
אותי. תודה רבה.
תודה רבה.